אנחנו בעצם כולנו מסתובבים עם מקם. מקם זה ראשי תיבות של מגלה, כיוון ומרחק. ומקם, לא יודע אם ראיתם מקם, אבל מקם זה הוא משהו שמסתובב כל הזמן כדי לגלות איומים. אז באותו אופן, גם אנחנו, בגלל הרישומים מילדות, התודעה שלנו כל הזמן בודקת האם אנחנו אהובים, האם רואים אותנו, האם יש לנו מקום. מקם בעצם הוא חלק ממערכת ההגנה שבנינו, שכוללת גם את מערכת ההתראה מפני סכנה. כן, הוא מודיע לנו, הוא מזהס סיכונים שמגיעים, מתקרבים אלינו, וגם מערכת ההגנה שהיא מופעלת בהתאם למה שמתגלה לנו במקם כסכנה. כן, זאת אומרת, יש את הסכנה, ועכשיו זה מפעיל את התגובה שלנו לסכנה. עכשיו, מה זה נקרא הגנה? הגנה יכול להיות שנתקיף, יכול להיות שנאבק, כן? זה סוג אחד של הגנה. וסוג אחר של הגנה יכול להיות שאנחנו ניסוג, שאנחנו ניכנע, זה מתבטא למשל בריצוי, בוויתור יתר, אנחנו מבטרים על הרצונות שלנו. בכל מקרה, גם אם אנחנו מתקיפים, גם אם אנחנו נסוגים ומצמצמים את עצמנו, מה שאנחנו מבקשים לעשות זה להגן על עצמנו מפני פגיעה, מפני האובדן הביטחון שלנו. ואנחנו נראה בהמשך משפטים של אימים, מה שמתייחסים לזה, כן? להבין שזה בעצם, כל מה שאנחנו מנסים לעשות זה להחזיר לעצמנו את הביטחון, שיהיה לנו מקום בעולם. להחזיר את הביטחון זה להחזיר תחושה של עונים, כן? של כוח מול תחושה של חולשה וחוסר עונים. אז ככה אנחנו בנינו לנו מערכת הגנה בילדות, היא עבדה לנו באופן הכי טוב שאפשר, אבל אנחנו צריכים לזכור, ואני משתמש פה בדימוי הזה של המקם כדי שיהיה לנו קל לתפוס את זה, שהמתכנת של המקם בילדות זה ילד. אוקיי, תחשבו על זה. יש לכם מקם שתכנת אותו, ילד. הוא בנה את מערכת ההגנה. ומה שאנחנו רוצים בלימוד, בלימוד של אמא, זה לבנות מערכת חדשה. בעצם לשדרג את המערכת שלנו, מערכת ההגנה שלנו, מערכת טובה יותר. למה? למה אנחנו רוצים לעשות את זה? יש לנו כבר מערכת. למה להחליף מערכת במערכת? זה לא טלפון, כן? אז זה חשוב להבין למה. למה אנחנו בעצם לומדים ורוצים לשדרג את המערכת שלנו? כי אחרת אין לנו מוטיבציה להסכים לשינוי במערכת הקיימת. והתשובה ללמה זה, כי המערכות ההגנה של הילדותיות, שמוכרן בילדות, כן? הם נתנו לנו פתרון בזמן שהם נתנו לתחושות של חוסר עונים. אבל הם לא באמת הביאו פתרון לכמיהה העמוקה שיש בכל אחד ואחת מאיתנו. הכמיהה זה לחיות חיים מלאים, לחיות בזרימה חופשית, מבפנים החוצה. זאת אומרת, לבטא בעולם את הטבע האמיתי שלנו מתוך הקשבה פנימה, ולא מתוך התאמה החוצה, כהגנה, לא כתגובה לבחוץ. כי מה מאפיין את המקם, אם נחזור לדימוי הזה? הוא כל הזמן סורק את הבחוץ ומגיב בהתאם למה שקורה בחוץ. אוקיי? זה תגובות למה שקורה בחוץ. ואיך בנויה המערכת החדשה שאנחנו בונים, אפרופו AI והייטק וכולי, אז המערכת החדשה בלימוד שלנו בנויה על עקרונות אחרים. אם המקם הרגיל, מערכת ההגנה שלנו מתייחסת לבחוץ, מה שאנחנו בונים זה מקם פנימי. הוא מכוון פנימה, אנחנו משנים את הכיוון, והמקם הזה סורק את הסימנים שמגיעים מהפנימיות. בעיקר מהלב. הלב הוא המקום שהמשכן של המהות החיה. כל העניין של המהות הזאת, זאת אהבה. אהבה במובן של חיבור. ואיך זה בא לידי ביטוי? בחום, בקרבה, בנתינה, באור שמתפשט ללא גבולות, פשוט נתינה. אז אנחנו לא מבטלים את המקם החיצוני שתפקיד שלו הוא לשמור על הגבולות שלנו. זה חלק קיומי שהוא חשוב, אבל אנחנו מעדכנים את התוכנה בנתונים חדשים, ומשנים את המשקל בין המקם החיצוני למקם שמכוון פנימה. למשל, בשיעור הקודם אנחנו הקראנו משפט, האם הנפש דוחה? מה קורה עמוק? יש דחיות של הלב שצמא לחיים. הוא יפרש כל ריחוק מהשני כהתרחקות. אז בתוכנה הישנה, לפרש כל ריחוק כהתרחקות, זה שייך לתוכנה הישנה. כתוצאה מהחוויה של חוסר ביטחון במקום שלי בעולם, למשל הורים שלא נתנו חום, התרחקו מאיתנו, אולי נטשו אותנו, הפכנו להיות דרוכים לריחוק. זה הוכנס לתוכנה שלנו, כן? ככה עובד התוכנה, יש כל מיני נתונים, שהיא בודקת איומים, וכל ריחוק הוא הוגדר כאיום בהתרחקות מאיתנו. למשל, אם מישהו קרוב אלינו, כן? בן זוג, ילדים, חברים, פתאום הוא נמצא בריחוק. מה זה ריחוק? יכול להיות שהוא עסוק בעצמו ולא פנוי עכשיו להקשיב לנו. יכול להיות שהוא מנותק, הוא לא שומע אותנו, אולי הוא סגור. כל תופעה כזאת נקלטת במקם הישן כאיום בהתרחקות. זה מה שאמא אומרת, הוא יפרש כל ריחוק מהשני כהתרחקות. האיום הוא שאני אשאר לבד, וזו הסכנה הגדולה ביותר עבור הילד. ואז, מה אני עושה כשאני מרגיש לא בטוח, או כשאני מרגיש איום? אני רק אדייק את זה, זה לא בדיוק מרגיש, אלא מפרש, כן? זה המשמעות שאני נותן לדברים. אז ריחוק של השני מפורש ככוונה של להתרחק ממני. זאת הפרשנות שלי. אז מה אני עושה כשאני מפרש ככה את הדברים? יכול להיות שלמשל אני, המערכת שלי תגיד לי, תצמד עוד יותר לשני, כי זה מה שלמדתי בילדות. ואני אגיד, אם זה אישה, לאן את הולכת, עם מי דיברת, או מי דיברת, היא תגיד לו, למה לא ענית לי לוואטסאפ, או טענות, אנחנו בכלל לא נפגשים, כל מיני דברים כאלה שאני אנסה דרכם לגרום לזה שהשני לא יתרחק ממני, כי בחוויה שלי יש התרחקות. כן, אני חובר, מפרש ריחוק כהתרחקות, ואז אני מפעיל את המערכת ההגנה שלי, וזה להיצמד. ויכול להיות שמערכת ההגנה שלי תהיה שאני בכלל אדחה את השני. למה אני דוחה את השני? כדי לא להרגיש את הנזקקות ואת התלות ואת הצורך. ואז אני אגיד לעצמי, אני בכלל לא צריך, אני מסתדר לבד, לא כדאי לבקש בכלל, אין טעם לבקש ממנו משהו. וזו גם דרך להתמודד עם תחושת האיום של הריחוק. כפי שאני תופס אותו, מתוך התוכנה הישנה, שזה התרחקות. אז עד כאן זה התוכנה הישנה, כך היא עובדת. והשלב הראשון זה לזהות אותה במלואה, זאת אומרת, לזהות את מה שאמא קראה לו, וקראנו על זה בשיעור הקודם, שכבת הסגירות בנפש. השלב הבא אחרי שזיהינו, אז זה לבנות את המקם החדש. ואמרנו שהמקם החדש הוא לא מכוון להגנה. הוא לא שייך בכלל למערכת ההגנה. הוא שייך למערכת החיים. הוא שייך לחיזוק של הכוחות הפנימיים, האישיים. וכאן אולי כדאי להזכיר את המטרה של האלימות שלנו, כי זה קשור. מדי פעם כדאי לחזור שוב ושוב למטרה. כי לפעמים אנחנו הולכים בלימוד ונכנסים לכל מיני סמטאות וכבר שכחנו בעצם לאן רצינו להגיע. אם אמא מגדירה את מטרת הלימוד בשיעורים הראשונים, ואני אקריא לכם את זה, שזה שיהיה לנו את זה שוב מול העיניים. המטרה, התפתחות הכרתית ליש, הנמצא חוסם אצל כל אחת את ההתפתחות. ואני ממשיך. זאת אומרת, העומס אשר הוא מכלול נושא מרכיבים, כמו מתח, כעס, היסוס, ספקות, סגירות וחסימות. בסדר המיידי, כל המרכיבים האלה נמצאים מילדות רשומים. הקשר בין הורים, תגובותיה של הילדה בזמן הגדילה שלה. אם אם נותנת חום ממש, אז יש ביטחון. ואם זה בחסר, תוך מאבקים, כל ילדה רושמת מרכיבים שאינם מאפשרים לה בגדילתה להיות משוחררת מחסימה זו או אחרת. אנחנו למדנו קצת על מערכות ההגנה בשיעורים קודמים, ואנחנו יכולים להבין כאן שהעומס הוא בעצם הפרה של איזון. הפרה של הפעולה התקינה של המערכות שלנו כתוצאה מאובדן הביטחון. כן? כי יש פה דגש על העניין של ביטחון, איך אני רואה את זה. היא אומרת פה, הקשר בין הורים, תגובותיה של הילדה בזמן הגדילה שלה, אם הם נותנת חום ממש, אז יש ביטחון. אז אנחנו לומדים שיש מצב מסוים בילדות, שהוא מצב בריא של נתינת חום, אם זכינו, של קשר טוב בין ההורים, ובמצב הזה אם הוא אומרת יש ביטחון. זה המצב שכולנו שואפים אליו, שיהיה לנו מקום בעולם, שיהיה לנו, זה נקרא ביטחון, לתחושה של הערכה עצמית, של שייכות, החופש להיות כמו שאני, כפי שאני. ויש מצב שני, שהיא אומרת, ואם זה בחסר תוך מאבקים, כל ילדה רושמת מרכיבים שאינם מאפשרים לה בגדילתה להיות משוחררת מחסימה זו או אחרת. אז היה לנו את הביטחון מצד אחד, אם קיבלנו חום, וכשחסר חום, כמו שחסר חום לכל דבר חי וצומח בעולם. אז נכון, כשחסר חום לצומח, הוא לא צומח. וכשחסר חום, אז, ופה אני משתהה קצת כדי להדגיש את המילים האלה, כשחסר לנו חום, אז נולד המאבק להשיג את החום הזה שחסר. והמאבק הזה, יש לו כל מיני צורות, והמחיר שלהם, המחיר של המאבק הזה, זה שלא מתאפשר מגע ישיר ופשוט עם מה שקיים בתוכנו. לכן זה נקרא חוסם, היש הנמצא חוסם. איך זה קורה? אנחנו מפנים את המבט שלנו החוצה כדי לקבל משם את החסר. או מנסים מתוך החולשה שאנחנו נמצאים בה להתחזק. זה נקרא התחזקות מחולשה בלימוד. וההתחזקות הזאת היא בעצם פיצוי לתחושה הזאת של חוסר שהיא מדברת עליה. כן? חסר, אם זה בחסר. חסר חום, כן? אז אנחנו מחפשים דרכים להתחזק. ואחת החסימות המשמעותיות ביותר, זו החסימה של הראייה. זה כבר אני מדבר על המחיר של כל הדרכים שאנחנו מנסים דרכם להשלים את מה שחסר לנו. איך הראייה נחסמת? כשאנחנו בעצם עסוקים בלהשלים את החסר, נאבקים על זה, כן? המערכת ההגנה שלנו דרוכה. פחד הזה שיעזבו אותנו, אז הוא גורם לדריכות, שמא יעזבו אותנו, נכון? ואז אנחנו עסוקים בזה. אז אנחנו שוכחים את הקיום של כוח החיים בתוכנו, ועסוקים בחוץ, כן? המקם שלנו כל הזמן סורק, האם תכף הולכים לעזוב אותנו, ושוכחים שיש לנו את הכוחות חיים בפנים. ומה העומס עושה? הוא חוסם. מה המטרה של הלימוד? לכן אני הבאתי את המשפטים האלה. המטרה של הלימוד לזהות את היש החוסם, כן? מה חוסם אותנו? קודם כל צריך לזהות שהוא קיים ושהוא חוסם. מעצם זה שאנחנו רואים שהוא קיים והוא חוסם, אנחנו כבר מבינים שהוא חוסם משהו. כן? הוא חוסם את הכוחות חיים שלנו, הוא חוסם את הזרימה שלנו. ואז מה שאמרתי, שהראייה שלנו נחסמת, משום שהיא מופנית כל הזמן החוצה, היא דרוכה. היא לא יכולה להיות מחוברת כרגע לכוחות החיים בתוכנו. מה שקורה כשאני דרוך, אז כל הראייה שלי, קוראים לזה tunnel vision, היא כזה, היא מאוד צרה למשהו שאני רוצה עכשיו להשלים את החסר, או אני מרגיש חלש שאני רוצה להתחזק, אז בזה אני מרוכז. אבל באנו פה בלימוד ללמוד על המקם החדש. מקם החדש, מה שהוא עושה זה קודם כל לעשות הבחנה, מה שנקרא תיחום בלימוד או הפרדה, בין הטריגרים מבחוץ, זה השפעות חוץ, וכשאנחנו מדברים על השפעות חוץ, זה כולל גם את הפרשנות שלנו לטריגרים האלה, וגם את התגובות שלנו, כן? אז אנחנו מבחינים בין הטריגרים, טריגרים זה הגורמים שמעוררים אותנו, גורמים לנו לתגובה, והתגובות האוטומטיות שבאות בעקבות הטריגרים האלה, שזה, אם אמא, אני אגיד, טריגר זה, אצל אמא זה הגורם המעורר. אז אנחנו מבחינים בינם לבין הטוב שנמצא בתוכנו. אוקיי? זה מקור החיים. ההכרה של הטוב היא הבסיס לכל הלימוד, ובעצם זה השינוי הכיוון העמוק מהתגוננות, שהתוצאה שלה זה התרחקות מהאחר, זה המחיר. אני מתגונן מול האחר, אז אני גם מתרחק ממנו. וגם תוצאה נוספת, התרחקות מהפנימיות שלנו, מאותם כוחות חיים. אז אנחנו משנים את הכיוון למצב של חיבור עם הקיום שתמון בנו. הראיית הטוב היא בעצם המצע להתפתחות שלנו. היא העיקר במובן של מה שנותן לנו חיים, מה שמחיה אותנו. זה, הדימוי שעולה לי זה כמו, יש לנו איזה, אתם יודעים, במוזיקה יש קו מלודי. הקו המלודי זה בעצם המנגינה, ויש כל מיני כלים מסביב שמלווים את המנגינה, אבל יש קו מלודי. אז אנחנו רוצים להקשיב לקו המלודי, למנגינה שלנו, לשיר שלנו, ובעיקר להיזכר בו, כי שכחנו אותו, היינו עסוקים בהתגוננות, שכחנו את המנגינה שלנו. אז עכשיו אנחנו מגיעים לשאלה, או מתקרבים, שאני לא אבטיח. אנחנו מתקרבים לשאלה עם ההבנות האלו, ההבנות בעצם שיש מערכות הגנה שפיתחנו בילדות וחוסמות אותנו, איך אנחנו עושים תכנות חדש. במילים שמימה אמרתי, זה מבנה חדש, ולמעשה מדויק יותר לומר שכשמימה מדברת על מבנה, היא אומרת שהמבנה כבר קיים. יש בתוכנו מבנה שמקיים אותנו. זה המבנה המאוזן שבאנו איתו לעולם, או קוראים לזה גם המהות. אנחנו לא צריכים לבנות מבנה חדש, אלא לעשות אולי כמו דימוי של מבנים עתיקים, כן? יש עתיקים, אני מתכוון, נגיד, לפני 100-200 שנה. עושים להם בעצם שחזור, חידוש, כן? יש גישות שמנסות להרוס. אנחנו בעצם מבינים שיש לנו מבנה פנימי, שאם ניקח דימוי למבנה כזה, נגיד יש לנו את המבנה הראשוני, באנו איתו לעולם כתינוקות, אוקיי? הכל שם מתואם, הכל זורם, אנחנו פתוחים, סקרנים. אז למבנה הראשוני הזה הוסיפו, נגיד באופן לא חוקי, מרפסת פה, מרפסת מאחור, כמו בשכונה של ההורים שלי, רוממה בירושלים, הכל יש שם, כאילו זה שכונה שנהייתה חרדית, ומרפסות, קומות, הכל בנוי לא חוקי מכל כיוון, עד שנהיה מבנה שהוא לא יציב, והוא בנוי בצורה מוזרה. ומה שאנחנו מבקשים לעשות זה לחשוף ולגלות את המבנה הפנימי שלנו מתחת לעומס שעליו. כן? מתחת לכל המבנים האלה שנבנו, יש את המבנה הראשוני, לחשוף אותו. והצעד הראשון זה לגשת לעצמנו בלי שיפוטיות. למה? כי שיפוטיות בעצמה היא חלק מהעומס. מה זה אומר שיפוט? שיפוטיות זה דחייה עצמית. בכיוון שלנו החדש הוא הפוך. הימימה אומרת, אחד התנאים לשינוי זה רעיון הנתינה לעצמנו, אם מתעורר הרעיון הזה. בלעדיו זה לא יעבוד, אנחנו נאבקים בעצמנו. בעצם ראיית הטוב, להבדיל מהראייה הקודמת, שרואה את עצמי דרך הלא טוב. למה אני רואה את עצמי דרך הלא טוב? יש שם איזשהו היגיון פנימי, אני מנסה לראות מה לא טוב בי, כדי להתאים את עצמי לדרישות החיצוניות. זה שייך למקם הישן. הוא מסתכל החוצה. מנסה לראות מה מסוכן ולהפעיל מערכות הגנה שיתאימו לסכנה. בשביל זה צריך התבוננות לא שיפוטית, אלא התבוננות סקרנית בעצמנו. זה הצפייה במידת רוחק. זה סקרנות. רצון ללמוד, זה הלומד או הלומדת. אנחנו מבינים שכל התנהגות אצלנו יש מאחוריה את אותו כוח חיים שבגלל שהוא נתקל בהתנגדות, הוא מנסה להתבטא בצורה מפותלת. אבל הלימוד מלמד אותנו שיש היגיון פנימי באופן הפעולה שלנו. זאת אומרת, תמיד יש מניע שנמצא מאחורי הדברים, והמניע הזה הרבה פעמים נסתר מאיתנו. הוא לא מודע לנו כי הוא הפך להרגל. זה כמו לשכוח שיש לנו עדשות בעיניים, כן? זה דרכם אנחנו רואים, רק כשיש חול, זאת אומרת, כשמגיע איזשהו גורם מזמן, אז פתאום אנחנו נזכרים שיש לנו עדשות שגרמו לנו לראות באופן מסוים. אני שמעתי היום משפט שלי ממשהו ממש מתוק, שהיא אומרת לתלמידה, היא אומרת, נמתין עד שליבך ימתק. אנחנו לא דוחקים, כי אם אנחנו דוחקים, אנחנו בדיוק באומס. האומס אומר לנו, אנחנו לא בסדר, זה מסוכן, צריך להתאמץ ולשנות כדי שהסביבה תקבל אותי. נמתין עד שליבך ימתק, זה להגיע באמת לאותם מקורות של חיים שנמצאים בתוכנו. יש איזו נטייה בלימוד של ימימה להיות לפעמים קפדן ורציני, אבל זה שייך לעומס. החיים לא קפדנים, החיים הם זורמים.